יופי. בשתי השיעורים האחרונים התחלנו לזכור קצת את הרקע ההיסטורי להופעה של המאמר למהלך האידאות. הסברנו על כל התהליך שהתרחש על ידי הסופר שי הורוביץ, שלמעשה היה תלמיד של אחד העם, ברוחו הוא היה ברוח אחד העם. דוגמה לכמה ציטוטים שהרב צבי יהודה בספר מתוך התורה הגואלת מספר גם כרקע למאמר. אני מוסיף את הדברים שלו כי זה משלים קצת תמונה של דברים שהתחלנו לראות בפעמים הקודמות. שי הורוביץ הוציא ביטאון היהדות ועתידותיה, הוא רוצה לברר אם יש עוד המשך, אם כדאי עוד להמשיך, האם יש טעם להמשיך את עם ישראל. עם אחד העם, אומר הרב צבי יהודה, יש לנו חשבונות קשים ומרים על כל החורבן, חורבן הרוח שעשה לנו. וזה, הורוביץ, כתב מאמרים בנוסח של אחד העם, כנודניק, עוד פעם ועוד פעם, עד שפקעה הסבלנות והתחילו להגיב בעיתון המצפה, בגליציה. הוא המשיך, ואז עורך המצפה התקיף אותו, תגיד ברור מה שאתה רוצה, הרי אתה מיסיונר ממש. שם העורך לזר, או לייזר, והוא טבע את הורוביץ למשפט כמיסיונר. הורוביץ זה היה עשיר, והמשיך בשלו, היה לו כסף, היה לו ביטאון, והוא פרסם, המשיך. אדם רקוב ומבולבל, כך הוא אומר עליו, הרב צבי יהודה. וכתב בעברית יפה מאוד, אם יש עתידות לעם ישראל, אם כדאי להמשיך. היה מאנשי אחד העם, ושם הכל הפקר. אבל עיתונו של אחד העם, השילוח, לא היה מספיק בשבילו, הוציא בעשירותו עיתון חדש בעתיד. אז אחד העם, אנחנו היום לא כל כך מכירים מה זה אחד העם, מי זה אחד העם, אבל בגדול, בצורה מאוד מאוד כללית, הכיוון של אחד העם היה לחזור ליהדות. אנחנו צריכים לחזור ליהדות, הוא לא התנגד לרוח היהודית, אבל טען שצריך לעזוב את המצוות. אין טעם יותר לשמור מצוות, זאת אומרת, גם אם אנחנו רוצים לשמר איזה משהו מתוך העולם היהודי ברוח, אין עניין ליישם מבחינת מבחינת היישום. ואחד העם לדוגמה ראה בארץ ישראל ערך מהצד הרוחני של המקום, זאת אומרת, זה מקום שנוכל להפיץ בו את הרעיון הרוחני היהודי, אבל אין עניין מהצד הפיזי, עוד פעם, כמו הרעיון שלו של קיום מצוות, אין עניין בצד הממשי, אלא בעיקר בצד הרוחני. בסדר? זהו, אלה עוד הערה מתוך התורה הגואלת. מה? מתוך התורה הגואלת כרך ג' עמודים ריש י' עד ריש ריש כ"ז, זה שיעור או חלק משיעורים שהרב צבי יהודה מסר בנושא של המאמר למהלך האידאות. מה שאני הקראתי מופיע בעמוד ריש י' ממש בהתחלה. מקום, לא, אמצעי, לא, לא, הוא לא חשב שיש עניין. העניין הוא, אנחנו צריכים להפיץ את הרעיון הרוחני. מתי שאנחנו מפוזרים, זה לא כל כך נוח, אז בוא נעשה את זה בארץ, ועל ידי הארץ, כאילו זה אמצעי. מבחינתו זה לא משנה. בסדר, זה כמו גם אוגנדה.
אז על איזה בדיוק היה
לנו
רוחני
יהודי? היהדות. הכוונה, רעיונות יהודיים שמופיעים בתורה, מוסר הנביאים. כן, הרבה מאוד נגיד, אפשר לומר שהחילוניות היום יש חלקה שהיא באופי של אחד העם, בסגנון של אחד העם. זאת אומרת, אנשים שמוכנים ללמוד יהדות כתרבות, הם לא מתכחשים לרעיונות הרוחניים שיש ביהדות, אבל זה לא מחייב מצוות. זאת אומרת, המצוות זה משהו פרימיטיבי, זה משהו של פעם, זה משהו שלא שייך היום לאדם אדם משכיל, הוא לא צריך להתחבר לתפילין, לארבעת המינים, כל מיני דברים כאלה שעבד עליהם הכלח. אז זה אחד העם, זו הייתה רוח של אחד העם. הרב יוסף אביבי בספר האחרון שלו, הקבלת הראייה, הוא טוען טענה מאוד מעניינת. הוא אומר שהמאמרים של הרב בחוץ לארץ היו נגד אחד העם, ובארץ הוא התחיל לכתוב נגד מישהו אחר. הוא קורא לזה מלחמת הסופרים הראשונה ומלחמת הסופרים השנייה. נקודה שהוא צריך לברר אותה לעומק, אבל בארץ הרב התחיל לכתוב נגד ניטשה, שההגות שלו בארץ הגיע על ידי מיכה ברדיצ'בסקי, שהיה סופר מאוד משפיע בארץ. הוא היה חסיד לשעבר, הגיע ממשפחה חסידית ונהיה חילוני, והרוח של ברדיצ'בסקי היא רוח אחרת משל אחד העם. היא יותר דומה לכיוונים של ברנר, אם אתם מכירים. זאת אומרת, הרעיון הוא שיבה לעצמיות, שיבה לטבע, שיבה לגוף. זה הדיבורים. לכן הרב מתחיל לכתוב, הוא בעצם דולה מתורת הסוד, כיוונים שמתאימים לכיוונים האלה.
אבל
כאן אמרתי
כל
הסממנים וכל... ודאי, בטח. בעיקרון גם המאמר למהלך האידאות הוא התמודדות עם הרוח של, של ניטשה, לא פחות מ... כי אולי אני מקדים את המאוחר, אבל אולי יש לזה מקום. לא פעם אתם שומעים, נגיד בן גוריון היה אחד מהאנשים שהם היו הבולטים של האמירה הזו, שהתנך הוא היה בעצם הביטוי לתקופת הזוהר של עם ישראל. אבל הגלות היא בעצם ביטוי לירידה של עם ישראל, ולכן אנחנו לא צריכים לחזור, אנחנו צריכים להשתחרר מהיהדות הגלותית ולחזור ליהדות התנכית, להיות עבריים, להיות כמו דוד המלך, להיות כאילו, הוא בעצם יצר סוג של דילוג על כל הגלות וחזרה לתנך. עכשיו, האם אין אמת בטענה הזו שהגלות היא הופעה מוקטנת של עם ישראל, הופעה חלקית של עם ישראל? ודאי שיש בזה אמת, אבל הוא כאילו מוחק את התקופה של הגלות, כאילו היא לא עשתה שום דבר, כאילו היא לא מופע מסוים של העם היהודי שצריך להתייחס אליו. וניטשה טען את אותן טענות בדיוק. אני לא אכנס עכשיו לעומק ההגות שלו,
אבל... היהדות?
מה? כן, כלפי היהדות.
כן.
ניטשה היה לוחם מאוד גדול בנצרות. הוא אמר שהנצרות הביאה לעולם את מה שנקרא מוסר העבדים. מוסר עבדים זה אומר שבן אדם צריך להקטין את עצמו, ועל ידי הקטנה הוא כביכול נהיה מוסרי. אבל הוא אומר שבמקום לגדל את האדם, במקום להגיד שלאדם יש כוחות ויש עוצמות, הוא צריך להקטין את עצמו. תגיד שאתה נעבך, שאתה לא שווה, שאתה אפס. מה?
אבל לא כל היהדות הגלותית זה להקטין, נגיד כל התלמוד וזה, זה לא להקטין.
רגע, אני אתכנס, אתה כבר נותן מענה, אתה כבר נותן פתרון, אתה בעצם אומר שהוא לא צדק, אתה צודק, אבל ניטשה טען שהנצרות צמחה בגלל חיקוי של היהדות בתקופת הבית השני, ואז הוא בעצם האשים את היהדות של הבית השני בצמיחת הנצרות. זאת אומרת, אפשר לומר, אם הנצרות האשימה את היהדות בזה שהיא רצחה להם את האל, אז ניטשה טען שאנחנו הולדנו להם את האל. כאילו באופן פרדוקסלי, אבל זה ככה. זאת אומרת, תחשבו שכשאתה מחכה מישהו חולה, אז אתה תחכה התנהגות חולנית. אז בעצם היהדות התחילה להיות מופצת בעולם בתקופה שהייתה בירידה. אז מה העתיקו ממנה? העתיקו ממנה מוסר של פרושיות, או פרושיות, או למשל קנאות, בסגנון האיסי, או דברים דומים. המכנה המשותף של שתי האמירות, גם של הסומעים מבית ליהדות, כמו ברדיצ'בסקי, גם של ניטשה שבא מבחוץ, זה שההופעות החלקיות של היהדות, הם בעצם הביאו לנביקה, לנפילה של התרבות. התרבות האנושית נפלה בגלל שהיא התנהגה בצורה חלקית, בצורה מוסרית קטנה. כן, כן, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, להפך, צריך לחזור, הוא קורא לזה דת החרב וה... אני לא זוכר, משהו כזה. כאילו, התנך זה הערס האנושות. החרב והספר, אני לא זוכר. לא, אני רק נראה משהו אחר, אבל... כן, הוא אומר שהעידן של התנך הוא עידן של הוד והדר, ולשם אנחנו צריכים לחזור. ומה שהנצרות הביאה לעולם, היא הביאה לעולם סוג של חולשה וסוג של מוסריות מסכנה כזו, שהבן אדם אין לו כוח ושהוא חסר אונים. אפשר ככה להסביר גם את ימי הביניים. זאת אומרת, למה ימי הביניים הם עצרו את ההתפתחות האנושית? בגלל שהרוח ששלטה בימי הביניים הייתה רוח דתית חונקת. עכשיו, אתה מאיר הערה נכונה, ובעצם זה המקום שהרב נכנס לתוכו, גם בעדר היקר ובעוד מקומות, שהוא מסביר שהדרך של, של הרוח היהודית, גם של הגלות, היא לא דרך כמו שהנצרות טענה. מה שכן, כן יש איזו ירידה מסוימת, ירידה שהתבטאה גם אצלנו באמירות כמו, ככל שיוסיף הגוף פניין, יוסיף השכל חורבן, נגיד למשל של חובות הלבבות, וכדומה. בסדר? זה עוד הערת ביניים. כן.
יש שאלות אחת.
זה
הכל מוצאים
כן, ודאי שזה נכון, הוא צודק. פשוט הוא אומר, בגלל זה מה שצריך לעשות זה לזרוק לפח את יהדות הגלות. כאילו לא היה שם שום דבר טוב, רק רע. ומה שהם לא מבינים זה שכשהיהדות מופיעה בצורה מוקטנת, יש בתוכה עדיין אוצרות אדירים. אבל מה שכן, זה באמת כשהגויים חיכו את זה, יצא מזה מפלצת. זה ממש יצר. עכשיו, המפלצת הזו היא גם הובילה לתיקון עצום לאנושות. צריך לדעת שהנצרות בסופו של דבר עם כל החולאים שהיא הביאה לעולם, ביחס לפגניות שמקריבים ילדים או עושים כל מיני מעשי תועבה בחסות האמונה, אז הנצרות הובילה את העולם לעידון מאוד מאוד גדול. עכשיו, העידון הזה הוא יצר סוג של ריאקציה הפוכה, שנגיד אחד הביטויים שלה זה שאם התרבות הרומית שהיא התרימה את הנצרות הייתה בעד הדוניזם מוחלט בתחום המיני, נגיד, אז הגיעה הנצרות ואמרה שכל הנישואים זה חטא, הכל זה חטא, כל דבר שקשור במין זה חטא, זה החטא הקדמון, ומי שמתחתן אז הוא בעצם זקוק לכפרה, כי כל אדם בעצם זקוק לכפרה, והכפרה יכולה להיות מוענקת רק על ידי הכנסייה, וזהו. זאת אומרת...
אחר כך, כאילו בהמשך הנוצרים גם אמרו שרק על ידי הנישואים זה אחת הדרכים לקבל את השפע או משהו כזה.
מה, הנצרות זרמים אחרים של הנצרות?
לא זוכר,
אבל... בסדר, אבל בגדול הנצרות הבסיסית צמחה מתוך כתות מאוד מאוד סגפניות, שמעשו בתרבות שהייתה רווחת באותה תקופה, זו הייתה התרבות הרומית. בעצם אותו האיש שהוקמה סביבו הקט הזו, הוא מרד מכל המרד ביהודים, מרד גם ברומנים.
הוא דווקא, האמת שהוא דווקא איזשהו, כאילו, כמו שאמרת, מסיפורים בגמרא, מסיפר שהוא כאילו לא היה איש הכי, כאילו,
מוסרית.
כן. הוא דווקא מסופר עליה איך שהוא ראה את היד שלה ו...
נכון, שהוא כן, שהוא אמר עליה שהיא... כן. מה זה אומר? זאת אומרת, מה זה אומר? יכול להיות שדווקא, יכול להיות שדווקא בגלל... לא יודע איך להסביר את זה. יכול להיות שדווקא בגלל שהוא היה במידה מסוימת של שפלות, הוא ראה צורך יותר לפרוש, כי הוא היה בעצמו נגוע בזה, נגוע ב...
שפלות ואז לפרוש?
כן, זאת אומרת, הוא ראה שהוא נמשך לדברים מסוימים, ואז הוא רצה לפרוש לצד השני. יכול להיות, אני מעלה השערה, כן?
עושה?
במאמר עבודת אלוהים זה ההתייחסות הזאת לעבודה של המציאות.
לא, דת אלוהים ועבודת אלוהים, לפחות לפי מה שהרב אביבי טוען, זה יותר ההתמודדות מול הרוח הזו של העצמיות של ניטשה. זאת אומרת, הרוח החילונית שרצתה להגיד עבודת אלוקים מחלישה אותך.
כן,
זה נכון, במובן הזה זה נכון. הרב רצה בעצם להראות שיכולה להיות גם תפיסה אמונית וגם תפיסה של עבודת השם שלא מקטינה את האדם אלא אדרבה מעצימה אותו. ובזה הרב לא המציא, הוא בסך הכל החזיר את היסודות של פנימיות התורה, פשוט לפרונט של הבמה, זה מה שהוא עושה. יסודות כאלה נמצאים כבר גם בחסידות וגם בכתבי המקובלים. אבל...
ומה הייתה מקטינה, כן?
מה?
כשהיא הייתה מקטינה, ומה הייתה מקטינה?
מי?
מה שמדבר עליו,
כן. נגיד למשל. נגיד למשל... נתתי דוגמה לפני כן של החובות הלבבות, נכון? חול של סיף הגוף בניין וסיף השכל חורבן. אבל אפילו התפיסות של הרמב״ם לגבי הגוף הן עוינות במידה מסוימת, בגלל שהוא בונה בעצם סוג של חלוקה מאוד חדה בין חומר לשכל. אז השכל והחומר הם מתנגדים אחד לשני. ולכן על כורכך, אדם חייב להחליש במידה מסוימת את הצד החומרי שלו. עכשיו, זה נכון שאצל הרמב״ם, בגלל שהוא רוח התורה נושבת בתוכו ונשמת ישראל בתוכו, אז הוא מדבר על דרך האמצע, הוא מדבר על איזונים, הוא מדבר על כל מיני צדדים כאלה, אבל ברור שהיחס שלו, נגיד, למשל, הוא מאמץ דברים של הוגים מבחוץ שאומרים שחוש המישוש הוא חרפה, מתייחס ליצר המיני גם בצורה שלילית, גם במורה נבוכים וגם, כן. מה זה בצורה שלילית? שוב, לא סגפנות להתרחקות מוחלטת, אבל ברור שככל שהאדם ימעט בזה, זה עדיף. גם האוכל וגם התחום הזה.
גם
האוכל,
לא רק בשיטה
הזאת? במה?
למשל, מה שאמרת עכשיו?
שונה. אצל הרב זה ממש שונה. אתה רואה שהיחס שלו לגוף שונה קודם כל.
כן, בסדר, אבל הוא עדיין, הוא לא יודע שצריך עכשיו כאילו...
להרבות הנאות, נכון. זה נכון שהוא לא יגיד להרבות הנאות, אבל יש יותר מקום להנאה כחלק מהקדושה. שוב, גם ברמב״ם אני יכול למצוא היבטים כאלה. זאת אומרת, לנסות להציג עכשיו את הרמב״ם גם כמישהו מתנגד לזה, לא הייתי אומר. אני חושב שבסך הכל הרוח של חזל היא רוח ש, נגיד למשל, גם בתחום הזה ספציפי, בתחום של חיי האישות, אתה רואה אמירות שהן, נגיד ביחס לתנך, אמירות של חזל הן יותר לכיוון הפרישות, ובראשונים זה נהיה עוד יותר רדיקלי. כתב על זה מאמר הרב ליכטנשטיין, הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא כתב על זה מאמר שהוא מציג איך משתנה היחס בין חזל, בין התנ"ך, חזל הראשונים, בעיקר חזל והראשונים, ביחס לגוף, להנאות של הגוף. הוא נקרא על חיי האישות, מופיע על הנישואין וחיי האישות, הוא מופיע במעשה חושב, בכתבת שאנחנו מוציאים. איזה עוד דוגמאות אפשר לתת לזה? בגדול זה התורה היא לא ספר מוסר. עצם זה שאתה מתעסק במוסר, מוסר זה לייסר את הבן אדם, זה שהוא לא בסדר. והתנך עצמו הוא לא ספר מוסר, הוא ספר שמלמד את הדרך ללכת בו. זה לא עושה כל כך בהקטנה של הבן אדם, הכוונה אתה לא בסדר, איסורי מצפון. אבל ספרי מוסר, נגיד, מחדדים אצל האדם את התחושה שהוא צריך לתקן את עצמו, כל הזמן לשפר. אז הם יכולים להגיד שספר דברים הוא בעצמו סוג של תוכחה ומוסר, אבל זה לא ככה, זה לא בצורה כל כך חריפה. עוד היבט מסוים שאפשר להראות את זה. באופן כללי אפשר לומר שהעיסוק, עצם זה שבן אדם מתעסק הרבה מאוד בחיים האישיים שלו, בזיכוך האישי שלו, אז הוא קצת פורש מחיי חברה, מתיקון החברה. מתי שבן אדם כל הזמן מתעסק ואני התגעתי, התנהגתי לו יפה, אמרתי משהו לא תקין, אז ברגע הזה הוא כאילו פורש מהעולם, אין לו את האפשרות. עכשיו תזכרו את
כל המצוות של הכלל.
נכון, תזכרו תמיד שהגלות היא לא הגיעה סתם, זה לא איזה מופע מקרי של עם ישראל. למה הגיעה הגלות? עם ישראל נענש, הוא יצא לגלות בגלל שהוא לא התנהג טוב. אז מה תפקיד הגלות? לתקן. כל התפקיד של הגלות זה בעצם זיכוך מוסרי. אז מה הסיבה שפתאום הופיע הצד המוסרי של עם ישראל? כלומר, ההתמקדות במוסריות. תיקון, כי צריך תיקון. הפרטים היו מקולקלים, אז צריך לתקן את זה. אבל ברגע שמישהו מנסה להעתיק התנהגות כזו, מה יוצא? יוצא דת, שמה שמעסיק אותה זה רק תיקון חיי הפרט של האדם. אין
גם
חיים.
לא בדיוק, אבל...
מה?
גם לא בדיוק תיקון, אבל...
בסדר, לא משנה, אבל דאגה לחיי הפרט, דאגה לחיים האישיים של הבן אדם. עכשיו, זה לא חשוב חיי הפרט, זה לא חשוב חיי היחיד, זה חשוב, אבל אם אתה מתמקד רק בזה, אז אתה כבר לא מתעסק בעולם. העולם לא מעניין. מה שמעניין אותי זה שיהיה לי עולם הבא. אנחנו נגיע לזה גם במאמר עצמו. זאת אומרת, מאיפה התחילו כל מושגי העולם הבא? למה בתורה אין עולם הבא? למה? כי לא מעניין, לא מתעסקים בעולם הבא. מה שמעניין הוא פה, העולם הזה. אנחנו אוהבים את העולם הזה, רוצים את העולם הזה, מעוניינים. האם זה אומר שאין עולם הבא? יש, אבל לא מתעסקים בו. בסדר? זה חלק חלק מהתמונה הזאת. מתי שבן אדם טוב לו, אז הוא לא צריך לדבר על עולם אחר. מתי שרע לו, הוא צריך לדבר על עולם אחר. עכשיו, גם את העולם הבא אפשר להבין בהמון דרכים. וניגע בזה גם. זהו, אז זאת הייתה, עוד פעם, זו הייתה סקירה ונגיעה של הדברים שהתעסקנו בהם בפעמים הקודמות. גם הרקע למאמר, וגם מי כתב את מי ביקש את התגובה של הרב, ומה היו המניעים שלו. והמניעים שלו היו, כאמור, היהדות סיימה את התפקיד ההיסטורי שלה, בוא נראה מה הלאה, מה עכשיו, או לפחות לאתגר את התפיסה הרגילה. והרב ביגרת תפתת שנגענו בה, נגע בהיבטים האלה וכן הלאה.
הרב, במאמר הזה הרב פורס לנו את היהדות, זאת אומרת מהי היהדות, אמר אחד.
ממש, מהו עם ישראל וממילא מהי היהדות.
וממילא זה התגובה שלו ללמה לא, למה לא להפסיק או
למה לעם ישראל יש עתיד. כן, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, כל הניסיון להראות כאילו עם ישראל סיים את התפקיד שלו, אז הרב מראה כמה זה נובע מתפיסה שהיא בעצמה רקובה. יש בתוכה איזה חוסר הבנה מהו עם ישראל. זה כמו להגיד שהאלוהות סיימה את תפקידה. וזה קשור אחד בשני. זאת אומרת, זה קשור לא מעט אחד בשני. נגענו בפעם הקודמת גם בהסבר של המילה אידאה, מאיפה הגיעה המילה אידאה. הסברנו שהאידאה לקוחה מתוך ההגות של הפילוסוף אפלטון. אפלטון בתוך האסכולות של הפילוסופים נהוג להסביר שמה שהזוהר כותב שהם קרובים לאורחא דמהימנותא, שהיוונים הם קרובים לדרך האמונה, הכוונה לאפלטון. למה? בגלל שתפיסת האידאות אומרת שיש עולם שורשי, רוחני, והוא השורש והמקור לעולם שלנו. עולם האידאות הוא מחיה את העולם הזה. למה זה תפיסה כל כך חשובה? בגלל שרוב האנשים בעולם נוטים להגיד שאם יש רוח ויש חומר, מה באמת חשוב? החומר זה מה שקובע את המציאות, לא הרוח. הרוח היא, בסדר, מחשבות, רעיונות, אבל זה אוורירי. מה שקובע זה תכלס, המציאות. והתפיסה הזאת היא אידיאליסטית. אידיאליסטית מלשון אידאה. היא אומרת שמה שקובע זה הרוח, לא החומר קובע. זאת אומרת, זה שיש משהו בעולם, זה בגלל שיש לו, יש לו שורש רוחני. השורש הרוחני מביא את החומר. זאת אומרת, זה שאתה קיים, זה בגלל שיש לך שורש רוחני, והשורש הרוחני מופיע את הדבר הזה. זה שיש בעולם, נגיד, בניין, זה לא בגלל הבניין. הבניין הוא יישום של רעיון. למישהו היה רעיון, הרעיון הוליד את הבניין. אם אתה תצליח להשפיע על הרעיונות של האנשים, אתה תצליח לשנות את המציאות. ויש אנשים שאומרים שמה שקובע את המציאות, זה פוליטיקה, כסף, כוח, זה מה שקובע את העולם. זה תפיסה מטריאליסטית. מטריאליזם זה תפיסה שאומרת שמה שקובע זה החומר. נגיד למשל, כל התפיסה הסוציאליסטית צמחה מתוך תפיסה כזו, שמה שמניע את העולם זה בעצם יחסי כוח כלכליים.
זאת אומרת, זה מטריאליזם מול אידיאליזם?
כן, כן. מטריאליזם אומר שהחומר זה מה שמניע את העולם, מגלגל את העולם קדימה, ולכן כסף, כסף זה הדבר החשוב, ואידיאליזם זה אומר שהרעיונות, האמונות, התפיסות, הערכים, זה מה שמניע את העולם. כן, הוא נובע, זה נכון שיש לו יסוד אידיאליסטי גם בתוכו, ואנחנו ניגע בהיבט הזה, אבל הוא האמין שהנקודה זה הכלכלה. הכלכלה היא הזאת שקובעת. זאת אומרת, מה שקובע את העולם זה לא הרעיונות. מה? כן. היבטים, היבטים שוויוניים, הם כאילו יתקנו, יאזנו את המערכת, אבל מה שקובע זה לא ערכים. לא ערכים במובן ה... במובן שאנחנו קוראים, זאת אומרת, מה שקובע את העולם זה, זה הערך. יכול להיות שזאת הסיבה, אגב, שהסוציאליזם הלך יד ביד עם כפירה. מעניין, נכון? זאת אומרת, איך קרה שפתאום היה עם שכל האידיאולוגיה שלו הייתה מבוססת על כפירה? איך זה קרה? רוסיה. איך זה קרה? באמת הרב צבי יהודה נוגע פה בבית הזה. מה?
אנחנו
התחלנו
את זה.
כן, כן. מה, יהודים?
כן, כן.
הוא נוגע פה בהיבט הזה, זה מאוד מעניין. הנה, הוא כותב כאן, במציאות האדם העניין האלוהי הנשמתי הוא עיקר המציאות, וזה מתגלה באופן מיוחד בעניין החברתי הלאומי. זה קצת דילוג לתוך קצת לתוך רוח המאמר. ברגסון, פילוסוף ממוצא יהודי מגדולי המחשבה האנושית בדורות הקודמים, אומר, קיבוץ חברתי ללא שם שמיים לא היה ולא יוכל להיות. ככה ברגסון אמר. יוצאת מן הכלל הזה רוסיה. היא בנויה ביסודה כקיבוץ חברתי ענק שבנוי על כפירה בשם שמיים. גדולי מחשבה אמיתיים הם מגרשים משם. זוהי מציאות לא נורמלית שלא תוכל בשום אופן להאריך ימים. השליטה האכזרית שלהם על חלק גדול של העמים תתמוטט. כאשר יקבלו דקירה אגונה מסין, כך הוא אמר. אז הכל יתפורר וכל העמים המשועבדים יהיו חופשיים והם לא יוכלו להתקיים אלפי שנים. יחיד יכול לכפור. אבל קיבוץ חברתי בשום אופן לא. זו עובדה, זה סדר החיים. רוסיה היא יצור ממזרי שלא נחשב בכלל התרבות האנושית. על כל פנים, אולי אפשר להסביר ככה איך רוסיה היצור הזה היה קיים, בגלל שהוא ביסס את האידיאולוגיה שלו על תפיסה מטריאליסטית. תפיסה מטריאליסטית חייבת להוריד את האופק הרוחני, כי האופק הרוחני הוא בעצם מערער על התפיסה המטריאליסטית. יכול להיות שזאת הסיבה. דברים עתיקים ועמוקים, צריך עוד, זה דברים שדורשים הסתכלות מאוד רחבה על ההיסטוריה.
אתה אומר שהמטריאליזם
אין דבר כזה, זה אותה טענה, זה אחת הטענות של המאמר, שאין דבר כזה, כל קיבוץ אנושי יש בתוכו היבט מטריאליסטי והיבט אידיאליסטי. השאלה, בעצם מהלך האידאות, מהו מהלך האידאות? מהלך האידאות הוא המהלך של שתי האידאות האלה. האידאה הלאומית, כלומר הצד החברתי, הסוציאלי, והאידאה האלוהית, זה התפיסה האמונית, התפיסה הרוחנית, התפיסה המוסרית. כל התפיסות האלה. זה מהלך האידאות. מהלך האידאות זה אומר איך שתי האידאות האלה מופיעות בעולם. מה שכן, זה לפי התפיסה של הרב, האידאות האלה שורשם ברוח. גם האידאה החברתית שורשה ברוח. זאת אומרת, שתי התפיסות האלה, היסוד שלהם הוא רוחני. זה לא מגיע רק מהחברה. יש פה אידיאולוגיה, יש פה תפיסה. יש פה, זה לא רק אידיאולוגיה, זה סוג של מחשבה. נקרא לזה ככה. יש מחשבה שעומדת מאחורי הדבר. תחשבו מה מניע אתכם. מה הדברים שחשובים לכם בחיים. זה מה שמניע את הבן אדם. זה האידאה האלוהית שלו. זה התפיסה הרוחנית שלו. זה הערכים שלו.
החסידות אומרים שהשורש של
החומר הוא הרוח. מה, בעל התניא אומר את זה. זה מעניין. מעניין להסתכל על זה ככה. שאלה מעניין. זה אומר שכאילו, כן, יכול להיות. זה הערה מעניינת. כי זה אומר יש מימד מסוים שהצד הלאומי הוא גבוה מהצד האלוהי. ואני יכול להסביר את זה. זאת אומרת, יש פה נקודה חשובה. כמו ההיבט שבין אדם לחברו, לפעמים זה מגלה משהו יותר עמוק מהבין אדם למקום. כי זה כאילו בעצם היכולת שלנו לפנות להשם יתברך כמישהו נובעת מתוך זה שאנחנו מתוקנים בבין אדם לחברו. כי אם אין לך רגישות לזולת, זאת אין לך רגישות לזולת של העולם. זאת אומרת, הזולת כביכול. כן, כן. אבל טוב, יש מקום להרחיב לזה וזה מעניין מאוד. אז זהו, אנחנו יכולים להתחיל קצת את המאמר עצמו. החלק הראשון של המאמר הוא דורש השלמה שנמצאת בתוך המאמר קרבת אלוקים. אם אתם זוכרים, כשהקראתי לכם את האיגרת שהרב צבי יהודה כותב לרב חרלאפ, שהוא ערך שבועיים את המאמר הגדול והנשגב למהלך האידאות, אז הוא אומר שם שהוא שני במעלתו למאמר קרבת אלוקים. מאמר קרבת אלוקים מופיע בספר מאמרי הראייה. זה ממש מופיע בהתחלה, עמוד 32, זה מאמר, כן, מעמוד 32 הוא מתחיל. אבל החלק הראשון במאמר הוא ממש מקביל להתחלה של מהלך האידאות. טוב, אז הכותרת של החלק הראשון של המאמר, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באדם. עד כאן, יש איזו שאלה, האם משהו לא ברור, האם פחות או יותר מה זה אידאה אלוהית, אידאה לאומית? רק מלמעלה, זה ברור פחות או יותר, על מה מדובר, על מה המאמר מדבר. בסדר? אם יש שאלה, תשאלו. אומר הרב כך, סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני שהם הינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. אז בואו ננתח את הלשונות. מה הרב אומר פה? סגנון החיים וסגנון המחשבה. כבר אנחנו רואים שיש שני צדדים שהרב מדבר עליהם פה, נכון? סגנון החיים וסגנון המחשבה. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לנו סגנון חיים וסגנון מחשבה. סגנון חיים, מה אתה לובש? עם איזה אנשים אתה מבלה? איזה תרבות אתה צורך? איזה מוזיקה אתה שומע? סגנון המחשבה זה מה אופי המחשבות שלך, איך אתה רואה את המשמעות של החיים, מה הדברים שאתה מאמין בהם, מה תפיסות היסוד שלך, מה היחס שלך נגיד לדברים. נגיד, ישאלו אותך, תגיד לי, מה היחס שלך לטיולים? אז אתה תגיד לו, תשמע, אני חושב שטיולים זה דבר מאוד חשוב, כי זה חשוב להכיר את הטבע. זה סגנון מחשבה שמשפיע על סגנון החיים. הלייפסטייל זה כאילו דבר שהוא נגזר מתפיסות המחשבה של האדם, אבל הם קשורים אחד בשני כל הזמן. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם הכוללים את כל מהותו, גם של היחיד וגם של החברה. מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני. זאת אומרת, איפה סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם מגיעים למיצוי? בצד החברתי ובצד הרוחני. מה זה הצד החברתי? ריכוז חברתי, הרבה אנשים שמתקבצים לאיזה מקום ובונים חברה. זה יכולה להיות קהילה, וברמה הכי גבוהה זה עם. אין לנו משהו גדול מזה שאנחנו מכירים. עם זה הישות חברתית שיש לה מאפיינים, מאפיינים של תפיסה, מאפיינים של הרגלים, מאפיינים של מנהגים, כל מיני היבטים מסוימים של חיי חברה. עכשיו אתם רואים את הדבר הזה בכל דבר, זה יכול להיות אפילו כיתה. בכיתה יש מנהגים, בכיתה יש כל מיני היבטים של חיי חברה, כן? מה זה? היא נחשבת, אבל זה לא בדיוק חיי חברה שהם יכולים להתנהל. נגיד, היום יודעים, התפיסות הסוציולוגיות יודעות להגיד שלמעלה מ, נראה לי, 250 פרטים של בני אדם כבר לא יכולים ליצור ביניהם קשר שהם מכירים אחד את השני. זאת אומרת, חיי חברה, נגיד למשל עם, זה ישות גדולה, אבל היא מספיק משפחתית יכולה להיות בשביל שיהיה אכפת לך מאנשים. אבל האנושות זה דבר כל כך מופשט שאתה יכול להגיד שאכפת לך מהאנושות, אבל זה מאוד קשה להתייחס באופן אישי למישהו. אני כן חושב שהטכנולוגיה של היום היא מאפשרת להפוך גם חברה אנושית מאוד גדולה למשהו משפחתי, שכולם יכירו את כולם. בעבר זה לא היה אפשרי בכלל. אז האנושות הולכת ומתפתחת כחברה תהיה מאוחדת. אבל כדי שהאחדות הזאת תיווצר, צריך איזה גרעין פנימי שהאחדות תופיע בו בצורה מובלטת. וזה בעצם עם ישראל. התפקיד של עם ישראל הוא לממש את הייעוד שבסופו של דבר כל האנושות צריכה להגיע אליו. אנושות שאכפת לכולם אחד מהשני. שאם יש מישהו רעב בעולם, אכפת לנו ממנו. אם יש מישהו שנמצא במצוקה בעולם, אכפת לנו ממנו. בסדר? אז קודם כל תממש את זה בחיים שלך. תחיה חיים של עם שבאמת מתנהל ככה, ואחר כך אתה יכול להראות את המודל ולהגיד שמעו, זה מצליח אצלנו, תנסו גם אתם. תנסו, או לא בטוח שזה אפשרי.
בעצם זה תיקון של שפה אחת ודברים אחדים, רק שזה בניסיון
מדוכן? כן. אפשר לומר אפילו יותר מזה, אפשר להגיד שמגדל בבל הוא התפרקות האידאה הלאומית, זאת אומרת הצד החברתי, ודור המבול זה התפרקות האידאה האלוהית. זאת אומרת, דור המבול, הערכים נפלו. האדם לא האמין כבר שיש איזה ערך שיכול להניע את החיים שלו, ואז כולם שקעו בהנאות. ומגדל בבל זה אידאה חברתית מאוד חזקה, והאידאה האלוהית, זאת אומרת, היא לא קיימת. האידאה החברתית הופכת להיות אידאה אלוהית. ודור המבול זה כאילו התפרקות של הערכים בכלל. דור הפלגה, יש ערכים, אבל הערכים הם חברתיים בלבד. רבי צדוק מלובלין אומר דבר דומה בצדקת הצדיק. הוא אומר שדור המבול זה קורא לזה, נראה לי, תורה דור הפלגה הוא אומר שזה חברה בלי השם, ודור המבול הוא אומר שזה, אני לא מצליח להיזכר מה הוא אומר על זה. הוא כאילו רוצה להגיד שיש שני צדדים של יש חברה בלי השם ויש כאילו תורה בלי השם. כן, נראה לי שזה מה שאומר על דור המבול, תורה בלי השם. מה שזה מביא לדור המבול, למה? בגלל שזה להתחבר לרעיונות, אבל רק מהצד שהם גורמים לי הנאה. זאת אומרת, לא, אין התמסרות לרעיונות, אלא רק רצון לסוג של סיפוק אישי. וזה מביא לזה, נראה לי משם שאהבתי את הרעיון הזה. טוב.
לא לשמה.
מה?
לא לשמה.
זה לא לשמה, אבל עמוק. זאת אומרת, זה לא לא לשמה, הכוונה אני עושה משהו, אבל כדי להרוויח. אני רק עושה כדי להרוויח. אז זה סגנון החיים, סגנון המחשבה, שכוללים את כל מהותו ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. מה זאת אומרת האוצרות של הצורה הלאומית? הם עוצרים בתוכם. אוצר זה דבר שמכנס בתוכו. אז האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. מה זה צורה? תוכן רוחני. שאנחנו אומרים שזה צורה של משהו, זה התוכן הרוחני של הדבר. אז הרעיון החברה והרעיון הרוחני הם האוצרות, כלומר הם עוצרים בתוכם את הצורה הלאומית והאמונית של הציבורים האנושיים. אין ציבור אנושי שאין בתוכו חיי חברה, ואין ציבור אנושי שאין בתוכו חיי אמונה. זאת אומרת, זה קביעת עובדה, ככה זה. זה אומר שגם אם אתה רואה בן אדם שהוא אומר לך שהוא לא מאמין, זה לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, אין דבר כזה. למה? בגלל שכל אדם יש בתוכו מימד רוחני. אז יכול להיות שהוא מאמין, למשל, בטבעונות, בצמחונות, בסוציאליזם, הוא יכול להאמין אפילו בתפיסות רדיקליות של אנרכיזם, כן, וגם תפיסות כאלה, אבל היסוד בסופו של דבר שמניע אותו להאמין, זה אמונה. הוא מאמין שהדבר הזה הוא דבר ששווה בשבילו לחיות. זה אומר שכל אדם מאמין, השאלה רק במה הוא מאמין. וכל אדם יש לו היבט מסוים שהוא רוצה לחיות חיי חברה. וזה הצד של האידאה האלוהית, והצד של האידאה הלאומית, הצד החברתי והצד הרוחני. עוד שתי דקות, טיפה רגע, אנחנו התחלנו ב9:15, יש לנו עוד קצת זמן. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, הסגנונים האלה של מה? נכון. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים, הכוונה הם, הקו הרעיוני שלהם נגמר, הכוונה מתיישם, ברוח האומנות אשר להיסטוריה. מה הכוונה רוח האומנות אשר להיסטוריה? הרב בעצם מתאר פה שההיסטוריה היא פועלת כמו אומן, והאומן מעצב באומנות שלו את הרעיון. הרעיון הולך ונעשה לסוג של יצירת אומנות. כאילו זה לא סתם שהמילה אמונה ואומנות הן קשורות אחת לשנייה, בגלל שהאומן מטביע את האמונה שלו בתוך האומנות שלו.
כן, זה לא סתם
כן, ככה נהוג לומר. ככה נהוג לומר, הרב צבי יהודה אומר את זה גם. זה, כן, זה דרשה כזו, כי בגדול כולם כתבו באותה תקופה עם תף, כן. כן, עכשיו זה אמת, אבל זה דרשה. אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים.
ההיסטוריה של היום זה סתירה.
מה?
ההיסטוריה של היום זה סתירה.
ההיסטוריה?
של היום, שאנחנו
חוגגים
היום.
זה הצד הדיאלקטי. כן, הרבה פעמים אנשים נוהגים לומר שהמאמר למהלך האידאות הוא ברוח הוגה שמאוד מפורסם, גרמני, בין המאה ה-18 והמאה ה-19, קראו לו פרידריך הגל. הגל טען בדומה למה שנאמר פה, שמה שמניע את העולם זה האידאות, הרוח היא זאת שקובעת. והוא קבע דבר שנקרא דיאלקטיקה. זה אומר שכל ההיסטוריה בנויה מתהליכים דיאלקטיים. מה זה דיאלקטיקה? זה כמו מלשון דיאלוג. זה אומר שיש תקופה אחת שמופיעה דעה, אידאה אחת, תקופה אחרת מופיעה אידאה שסותרת את האידאה הראשונה, ואז נהיית תזה אנטיתזה וסינתזה, נהיית בתקופה השלישית, ואז עוד פעם נהיית אנטיתזה לתזה שנוצרה, וכן הלאה. כל ההיסטוריה היא בעצם בנויה מתהליכים כאלה. יש כאלה שרצו להגיד שהמאמר למהלך האידאות הוא ברוח הדבר הזה. דברים שלדעתי הם לא מדויקים עד כי מופרכים, בגלל שהרב פה רוחו היא אחרת לגמרי, הוא לא מדבר פה על דיאלקטיקה גרידה, הוא מדבר פה על רוח אחת שמופיעה לאורך ההיסטוריה וחושפת אידאה יסודית. אפשר אולי להגיד שגם הגל, כשלמדתי קצת את הדברים, כשלמדתי את הדברים של הגל, יש משהו שם לא ברור כל כך. מה? למשל המילה דיאלוג, כאילו אתה מדבר, חבר שלך אומר ככה, אתה אומר אחרת, אתם מתווכחים ביניכם, הדיאלוג יוצר דיאלקטיקה, ויכוח בין דעות, ואז נוצרת סוג של סינתזה, דעה שמאחלת בין שתי הדעות שלכם. זה דיאלקטיקה. אז הגל טען שגם ההיסטוריה האנושית בנויה בצורה כזאת. יש, נגיד, מרקסיזם, סוציאליזם וקפיטליזם שבא כריאקציה לתפיסה הסוציאליסטית והמרקסיסטית. התפיסה שאומרת שוויון מוחלט, ופתאום תפיסה שאומרת לא, חירות הפרט, כמה שהוא רוצה, אינדיבידואליזם מוחלט, ואז תתאזן, כאילו, תהיה איזה איזון היסטורי. אבל הרב מדבר פה לא על סתם, נגיד, הגלות, למשל, כשאנחנו נדבר עליה, היא לא דיאלקטיקה, היא לא הצד השני של הדעה הראשונה. יש פה איזה היבט מוסרי שנמצא פה. התנהגת לא בסדר, יצאת לגלות. הגלות היא חשיפה של מימד מסוים, של נפילה. אז לנסות להציג את זה ככה, זה כאילו, האקדמיה נוהגת לומר ככה. כאילו שהרב, במובן הזה, הוא דומה להגל. זה לא מדויק. לא מדויק, עד כי ממש... והרב, קודם כל שוב, הרב הוא היה איש בית המדרש במובן העמוק. הוא אומר שהוא באמת, כשהוא ראה רעיונות בחוץ, גם אם הוא נחשף לאיזה רעיון, הוא בעצם דלה אחר כך מתוך עולם הסוד איזו התייחסות למה שהוא ראה בחוץ. נקודה מאוד פנימית אצלו. אז שוב, האומנות, סליחה, כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטים והחברתיים הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה, שזה האידאה הלאומית, כאן, בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה, האידאה האלוהית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. בסדר? זה אומר שכל חברה שמתקבצת ביחד, יש לה היבט סדרני, זאת אומרת, איך אתה מסדר, מארגן את החברה, זה לא בהיבט, הרבה פעמים אנשים חושבים, אידאה לאומית, אז זה כמו מה שנקרא ימין פוליטי. הימנים הם לאומיים. זה נכון שיש בימין היבט לאומי מאוד חזק, אבל מדובר פה על משהו שהוא יותר רחב. זה כל סידור החברה, זה אידאה לאומית. גם אם אתה מחליט להיות שמאלני ולארגן את החברה מבחינה שמאלנית, זה אידאה לאומית. זאת אומרת, זה לא לאומנית, לאומית, חברתית. כן, בדיוק. אז... מה זה?
בתוך הלאום. אתה תעשה מה שאתה רוצה בתוך הלאום.
ואדם שלא מכיר נחם בין... אין הבדל בין סיני לצרפתים.
הוא לא כופר בזה שיש חברה. הוא פשוט חושב שלא צריך לארגן את זה בצורה של לאומים. אין אוריינטציה לאומית שלנו. כולם זה אותו דבר. כולם זה אותו דבר. אין הבדל בין תרבויות. אין צורך לנסות לארגן חברה. נגיד, הרבה פעמים המלכויות השונות בעולם שיצרו סוג של השתלטות, מה שנקרא טוטליטריזם וקולוניאליזם, כל התפיסות שבעצם באו למקום, כבשו אותו וניסו להנחיל לכולם תרבות כזו אחת. רומא, יוון, בבל, פרס, כולם, כל התרבויות עשו את הדבר הזה. מה שקרה בסופו של דבר זה שהתרבויות האלה התפרקו מבפנים, כי בתוכם היו גורמים שהם לא עיכלו את הדבר הזה. לפני לא הרבה זמן זה היה באמריקה שניסתה לעשות את זה בעיראק. באה לשם, רצתה להביא את התרבות לשם, זה לא עבד. כי זה בעצם מתעלם מההיבט החברתי שקיים בתוך העמים. וכמו שאתה תנסה, זה כמו לשכנז ספרדים בקטן. בסופו של דבר תהיה איזה ריאקציה מבפנים, כי יש משהו בתוכו שהוא מחובר לשם, מחובר להיבטים חברתיים ששונים מהתפיסה האשכנזית. אולי מישהו שתות במהלך העדות בישראל. אבל נגיד למשל, הנה דוגמה, סגנון חיים, תראו איך תפיסה אלוהית מתבטאת גם בסגנון חברתי. איך הסליחות של הספרדים נראות ואיך הסליחות של האשכנזים נראות. זה סגנון חברתי שמתבטא, סגנון רעיוני שמתבטא בסגנון חברתי. איך בית כנסת של ספרדים בנו ואיך בית כנסת של אשכנזים בנו. זה סגנון, זה אידאה לאומית, זה צד חברתי. צד חברתי שהרעיון הוא בעצם לממש את ההיבט. זה הכל, זה כאילו, בתוך עדות אתה יכול לראות את זה מאוד מאוד חזק. מה המקום של איך סעודה נראית, איך ארוחה נראית, איזה אוכל אוכלים. הכל, איזה מוסיקה שומעים. כל הדברים האלה זה ביטוי חברתי. והביטוי החברתי הוא נגזר מתפיסות. נגיד למשל, איך מתייחסים לרב? אתה מכבד אותו, לא מכבד אותו, מה המקום שלו בבית כנסת, מה...
נשק לו את היד,
זאת אומרת, כן. זאת אומרת, הוא חבר או מישהו מרוחק? הוא סגנון לימוד התורה. סגנון לימוד תורה שמחובר לקהילה, או סגנון לימוד תורה למדני, שהוא מתאים בעיקר ליחידים. כל הדברים האלה הם ביטויים מעשיים שנובעים מתפיסות. יש תפיסה רוחנית, והתפיסה הרוחנית היא אחת שיורדת לצד המעשי. זה מדהים, כי אם אתה קולט את זה, אתה רואה את כל החיים אחרת. אתה בעצם מגיע לגן ילדים. אתה אומר, מה הגננת פה מעבירה? מה האידאה האלוהית פה? ומה האידאה החברתית פה? כאילו, איזה חברה יש פה? אתה מגיע לקהילה. כל קהילה יש לה את ההיבט שלה, את הנגיעה שלה בדבר הזה.
ובאמת אין
הבדל,
כמו שאתה אומר שם, אז אין הבדל בין האלוהית לאידאה. וזה דבר אחד, כי
הלאומית
היא רק
יצאת. אתה נוגע לנקודה חשובה. זה נכון שהן מחוברות, אבל זה לא בדיוק. כי למשל, אידאה, נגיד, תחשוב על עצמך, כיחיד, בוא נלך למיקרו, לא למקרו. יש המון דברים, נגיד, אתה הולך ללבוש משהו, אתה בוחר בחנות בגדים, בגד, מכנסיים או חולצה, או משקפיים. אתה לא יודע להסביר לעצמך למה אתה עושה את זה. זה דוגמה למשהו חברתי, זה רגשי הרבה פעמים. זה לא מצליח לבטא את עצמו בצורה רעיונית, מסודרת, למה. אבל... אתה יכול למשל להביא את הצד החברתי למשהו יותר מושכל. אבל רוב הרעיונות החברתיים הם רעיונות שהם רגשיים. יכול להיות שנגיד סוציולוגים יצליחו להסביר למה הם עושים את זה, אבל רוב האנשים עושים משהו לא בצורה מושכלת. הם לא צריכים להסביר לעצמם אפילו למה הם עושים את זה. אתה מבין, זה נכון שיש איזו השקה מאוד חזקה, כמו שבין נשמה לגוף יש ממשק מאוד חזק. אבל הגוף, יש לו שפה משלו. השפה של הגוף היא שפה, שפת גוף. זה אומר שכאילו, אתה נמצא במקום, אתה אומר נעים לי, לא נעים לי, טוב לי, לא טוב לי, נעים לי עם החברים האלה, לא נעים לי. למה לא נעים לך? לא יודע, מרגיש. לא מרגיש לי נוח. עכשיו, האם זה אומר שהגוף משקר? לא, להפך, הגוף לפעמים יודע יותר חזק מהמוח. הראש, השכל, אפשר להטעות אותו. מישהו עושה עליך מניפולציה שכלית, עובדים עליך. הרגש לפעמים הוא מאוד חזק, יש אינטואיציה. יש אנשים שמרגישים מבפנים שמשהו רע להם. נגיד למשל, בוא ניקח את זה לצד של עם ישראל. נגיד, לפעמים יש אנשים אינטלקטואלים שהם הרבה יותר רחוקים מהיהדות, למרות שהם יהודים המון יהדות, מאשר יהודי פשוט יושב בבית כנסת, יש לו אינטואיציה יהודית חזקה. מה הכוח של היהודי הזה? הוא יודע הרבה תורה? לא יודע הרבה תורה. יודע הרבה הלכה? לא יודע הרבה הלכה. אז מה חזק אצלו? האידאה הלאומית שלו מאוד מאוד חזקה. הוא מאוד יודע מה זה העם שלו, הוא יודע מה זה יהדות, אל תבלבל לי את השכל, אל תגיד לי כל מיני רעיונות כפרניים, לא מעניין אותי. אני יודע מה זה להיות יהודי. זה אידאה לאומית, ויכול להיות שזה עונה גם לשאלה שלך, איך זה שאולי אידאה לאומית לפעמים... השורש שלה יותר גבוה מידי האלוהית. מידי האלוהית אתה יכול לפעמים לעוות אותה כל כך, שבן אדם אומר, נגיד, אתה יכול להגיע למצב שבו אתה חרדי כזה שאומר שלא צריך בכלל לעלות לארץ ישראל. התפיסה שלך היא כאילו האידאה האלוהית שלך הופכת להיות כזאת שמנוכרת לארץ. אבל היהודי הבריא, הלאומי, הוא אף פעם לא יגיד דבר כזה. הוא אומר, מה זאת אומרת? מה, ארץ ישראל? זה הארץ שלנו. מה זאת אומרת? מה השאלה? כאילו, אני צריך להסביר לך את זה? לא יודעת להסביר את זה. זה ככה. ככה זה. כאילו, הצד הרגשי לפעמים הוא יותר עמוק ויותר שורשי מהצד השכלי. נכון, כן, הרב יגיד את זה עוד רגע, כן, הוא יגיד את זה. האידאה האלוהית זה בעצם כשאנחנו לומדים תורה, מה שאנחנו בונים זה בונים את ההסתכלות הרוחנית שלנו על דברים, האידאה האלוהית. אנחנו בעצם מגבשים את האמונה שלנו, שהיא דבר שיותר עמוק מהשכל, לכלל אמירה, לכלל הגדרה, הסברה. לגמרי, כל הזמן יש דיאלוג בין הצד הלאומי לצד האלוהי, אבל הצד הלאומי נוטה יותר לצד הרגשי, הצד האלוהי נוטה יותר לצד השכלי. זה דומה למה שהרב כותב גם במאמרי הראייה, שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, אבל כלי השכל וכלי הרגש הם שני הדרכים שהן מופיעות, שהאמונה מופיעה. אז הרגש זה הצד החברתי של האדם, והשכל זה הצד האריסטוקרטי של הבן אדם, הצד הרוחני של הבן אדם, של מתאים ליחידים. נגיד שאנשים הולכים להופעה, מה הצד שבולט אצלם בהופעה? הופעה של מוזיקה. הצד הרגשי והצד החברתי, שהוא הצד החברתי. כי הוא בעצם עובר חוויה רוחנית שלא עוברת דרך פה. הוא עוברת דרך פה ודרך הקשר לחברה. זה מה שקורה בהופעה. מתי שאתה לומד משהו, מה קורה? מתחזק אצלך הצד ההכרתי. אתה מכיר, אתה יודע להסביר לעצמך מה אני רוצה, מה אני לא רוצה. בגלל זה הרבה פעמים, הופעה היא דבר שיכול מאוד לסחוף, אבל יכולה גם לסחוף לכיוונים שאתה לא בטוח שהיית רוצה להסתחף אליהם. למה? בגלל שהיא לא עובדת על ההכרה, היא עובדת על הרגש, היא עובדת על היא סוחפת. בסדר? יופי. נעמוד כאן. תודה רבה.